שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1289, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על תמונה מתוך החיים, תמונה אמיתית, לא פשוטה, מאוד מורכבת אפילו, וננסה ללמוד ממנה איך הוא מתבונן מתוך תפיסת העולם האינטגרלית על הדברים, בדרך אל חיים חדשים, תהיו איתנו, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז הסיפור שלנו הוא סיפור של זוג צעיר יחסית, בערך סביב שנות ה-30 לחייו. הם כבר יש להם שני ילדים, צעירים, נניח ילד בן 8 וילד נוסף בן 4, ובהיריון השלישי הם רצו ככה עוד ילד כדי להשלים את התמונה המשפחתית, ונולדה להם בת, וכעבור מספר חודשים הם התחילו להרגיש שמשהו לא לגמרי תקין עם הראייה של הילדה, והם התחילו לקחת לבדיקות, ומסתבר שלתינוקת שנולדה יש לקות ראייה קשה. זאת לקות שהיא בעצם כנראה רק תלך ואולי תעשה קשה יותר, וייתכן שאפילו תאבד לגמרי את היכולת שלה לראות. המצב הזה הוא מצב שהוא לא, כמובן, אי אפשר היה לצפות אותו מראש, כמובן שזה סיטואציה שאף אחד לא מתכנן, למרות שכשהורים מתכוננים ומתכננים להביא ילדים לעולם, הם תמיד יש להם איזושהי תפילה בלב, שהכל, העיקר שיהיה בריא, שהכל יהיה בסדר. עם כל השאר נסתדר. כשהם נתקלים במצב הזה, שפתאום יש איזושהי בעיה שצריכים להתמודד איתה, זה כאילו פתאום נופל עליהם, זה כאילו נופל איזה פטיש ענק על הראש. בשלב הראשון זה חוסר בכלל הבנה איך מתמודדים עם המציאות הזאת. הרבה מאוד שאלות עולות סביב העניין הזה. אנחנו נתאר אחר כך בהמשך לאט לאט, אני אתאר את כל מנעד הרגשות שעוברות גם על הזוג עצמו, גם על המשפחה, גם על הילדים, על הרבה מאוד זוויות. אבל שאלה ראשונה שהייתי רוצה להפנות אליך, קודם כל, כשקורה מצב כזה, אולי בעצם לפני השאלה אני כן יקדים ואומר עוד משהו. בישראל היום חיים כ-250 אלף ילדים שהם עם לקויות, נולדו עם לקויות, ילדים מגיל 0 עד 18. ומתוך איזשהו באמת מחקר שנעשה על המשפחות, התברר כי 80% מההורים מאוד מאוד מבקשים ומדווחים שהם צריכים ליווי, ליווי הורי, ליווי בהדרכה. מה לעשות, איך להתמודד, איך לקבל את המצב. ו-70% מתוכם גם ממש רוצים שתהיה להם קבוצת תמיכה, קבועה. ומהמקום הזה בעצם אנחנו רוצים לברר ולנסות לבנות באמת תפיסה חדשה אינטגרלית. אז אני שוב חוזרת על השאלה, איך מציאות כזאת שפתאום מגיעה, לא, אנשים לא מוכנים אליה. איך להתמודד איתה קודם כל? איך לקבל את המציאות הזאת?
אני לא יכול לדבר בשם ההורים כאלה שעוברים מצבים מאוד קשים וחוסר אונים, גם כן בחוסר דוגמה איך מתמודדים, ומכל שכן עוד בחוסר ליווי. זה, אני לא מבין איך זה אפשרי בכלל לעבור, ומתוך ניסיון אישי שהם סוף סוף מוצאים איזשהו פתרון חלקי ודאי, כי הם המקרים שאי אפשר לרפות כנראה. זה בדרך כלל כבר נכות עד סוף החיים. אני לא יודע מה להגיד. זה פשוט צריכים לקבל את זה כמו שיש, ולהשתדל לחיות עם זה, וגם כן להסביר לילד לאט לאט שזו הגורל, ושהוא צריך לקבל את זה בצורה רגועה, שקטה, שזה מגיע לו מכוח העליון שאין עוד מלבדו, ואין ברירה. לכל אדם ואדם יש את הגורל שלו, את המלאך שלו, מה שנקרא, ואם קורה משהו לבן אדם, שזה לא באשמתו ודאי, ולא באשמת הורים, אז הוא צריך לקבל את זה זה מגיע לו מאיזשהו חשבון מלמעלה, וכנגד זה הוא צריך גם כן לקבל הדרכה, תמיכה נפשית, שכנגד זה יהיה לו גם כן פיצוי. האדם צריך להרגיש שהוא בזה לא מפסיד. אלא יש לו חשבון קצת אחר מאשר עם אנשים אחרים. ולכן כדאי מאוד להסביר לו בצורה כזאת.
אתה באמת פה תיארת מצב שאנשים באמת, הדבר הראשון שקורה להם זה שהם מתחילים לשאול את עצמם שאלות. למה זה מגיע לי, למה זה קרה לי, כל מיני.
על זה אין תשובה.
על זה אין תשובה. אבל כן אמרת בכל זאת שיש איזשהו גורם, איזשהו כוח עליון, שבעצם יצר את המציאות הזאת, וזאת המציאות שאיתה צריך לחיות.
כן.
כן. עכשיו, השאלות שלי עכשיו התייחסו לנקודה שבה אנחנו, קודם כל, האדם עצמו, לפעמים לוקח לו תהליך כדי לקבל את המציאות הזאת. איך אפשר לעזור לו לשנות את התפיסה שלו, את היחס שלו, כלפי המציאות? כי כבר די ברור שהמציאות לא הולכת להשתנות. עכשיו השאלה היא, כמה מהר אפשר בעצם לקחת את המציאות הזאת, לקבל אותה כמו שהיא, להשלים איתה, ולהתנהל איתה בצורה הטובה ביותר?
זה בתנאי שאדם נמצא בחברה שהיא כלולה מאנשים עם גורל כמוהו, גם ילדים כאלו יכול להיות, אבל להורים בטוח שכן, והוא רואה, מקבל הדרכה, שיחות, הרצאות, סדנאות, איך להתגבר על זה, איך לענות על זה, איך אפילו לראות בזה דברים יותר שמחים. ושאדם שנמצא במצב מוגבל, בדרך כלל הוא אדם יותר שמח. זה אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו אומרים מסכן, ואנחנו סובלים כביכול עבורו, אבל אדם שהוא יודע שהוא מוגבל, והוא קיבל את המוגבלות שלו, נכות שלו או משהו, הוא בעצם יש לו רוח חיים הרבה יותר ממה שלאדם רגיל, הבריא, השלם.
למה?
כך הטבע מסדר.
שמה שיש לו איזה שהם כוחות.
כן, אני ראיתי, הייתי קשור לקבוצות ילדים עם כל מיני צורות נכות, ודיברתי עם המדריך שלהם, אז הוא אומר שזה פלא, אבל הילדים האלה הם שמחים, ושהם מבינים את הנכות של כל אחד ואחד, ועד כמה שכל אחד מהם הוא לא שלם. אבל בעבודה ביניהם ובהתחברות ביניהם, הם כל כך יפה משלימים זה את זה, ששמחה ממש נמצאת ביניהם תמיד. כביכול כוח הטבע שמנהל אותם, שמחזיק אותם, הוא ממש דואג שיהיה להם רוח חיים עבור מה שהם לא קיבלו מהטבע בריאות השלם.
מפצה אותם במשהו, כאילו נותן פיצוי במקום אחר.
כן.
אני רוצה לחזור רגע עכשיו להורים ולהסתכל מנקודת המבט שלהם. מה בעצם בתפיסה שלהם משתנה כשמצב כזה מגיע פתאום לחיים? הייתה להם איזשהו תמונה, איזה דמיון, איך הם תפסו את החיים, איך המשפחה שלהם תראה, איך הם הולכים לבלות את החיים שלהם המשותפים ביחד, ופתאום נכנס גורם מסוים שמסיט את כל התמונה, ופתאום מצייר מציאות אחרת חדשה, לא צפויה. מה בעצם משתנה אצל האדם?
אצל ההורים זה שזה קורה ככה עם הילדים שלהם, זה גורם הרבה מאוד נפילות, מהפכות, זה ממש טרגדיה שלמה. טרגדיה שלמה. אני לא יכול אפילו להסביר את זה לכל אחד ואחד, זה מכה כזאת שנולד ילד נכה, לא צפוי, כן? זאת מכה שהם צריכים להתגבר על זה. אני מבין שזה מאוד לא פשוט.
עכשיו...
הילד, שאתה, תינוק, ילד, ילדה, קטנים כאלו, שבדרך כלל מביאים שמחה, אור למשפחה, ובמקום זה ממש מגיע איזה אור השחור. כן.
איך באמת, הרי המציאות הזאת קיימת.
כן.
מה שאני הייתי רוצה להבין, זה איך להסתכל על הדברים באמת בצורה, בגישה חדשה, בוא נגיד ככה, גישה שאינטגרלית. אני אספר קצת אולי איך בדרך כלל מתמודדים עם זה במציאות שלנו היום ככה, ואולי יהיה לך מה להוסיף לעניין. אז קודם כל, מה שעושים בדרך כלל, זה מתחילים ללמוד קצת יותר על התופעה עצמה. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל כשהורים מקבלים מצב כזה, לא בהכרח בכלל מכירים את הבעיה או את התופעה הספציפית שפתאום נכנסה הביתה, והם צריכים ללמוד אותה. אז ככל שהם חוקרים יותר ולומדים יותר, מבינים יותר את זה, אז הם מקבלים קצת יותר ידע וטיפה מרגישים שיש להם איזשהו סוג של שליטה על המצב. בנוסף, הם באמת מקבלים איזשהו סוג של ליווי הורי, לפעמים לתקופה מסוימת, לפעמים לפרק זמן ארוך יותר. אני כבר לא מדברת כמובן על קשיים כלכליים, זה אני שמה בצד כרגע, כי גם זה בדרך כלל נלווה לעניין הזה. אז בעצם אלה שני הדברים העיקריים, זאת אומרת, הם לומדים על התופעה ומקבלים איזשהו סוג של הנחיה. עכשיו, הייתי רוצה לדעת באמת מהנקודה הזאת של, אנחנו תמיד מדברים, אני שומעת אותך תמיד מדבר על זה, שאנחנו חיים בתוך איזשהו מערכת קשר, ושאנחנו מחוברים אחד לשני, ושאנחנו קשורים זה לזה, ושכל דבר תלוי אחד בשני. איך מערכת הקשר, או איך ההסתכלות שלנו על התופעה, כחלק מתוך מערכת, איך היא יכולה לשנות לנו, האם היא יכולה לשנות לנו במשהו, את התפיסת מציאות שלנו לגבי ה... מצב שקיבלנו שאנחנו צריכים להתמודד איתו. וכרגע זה לא חשוב אם זה לקוט ראייה כזאת, או לקוט מסוג אחר, סוג של איזשהו אתגר שאנחנו צריכים להתמודד איתו, כהורים.
אנחנו צריכים לקבל את הגורל הזה, כגורל, ושאנחנו חייבים להתמודד, ואין לנו ברירה מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להסכים עם זה כמה שיותר מהר. לאנשים דתיים זה הרבה יותר קל, כי הם מקבלים את זה כעובדה, שמקבלים את זה מכוח עליון, שיש ישנה איזו החלטה, שליטה עליונה, ולכן מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים מאיזו דרגה עליונה ששם החליטו. היינו כביכול... כוח העליון היה יכול להחליט כך, אבל החליט אחרת. והוא יודע למה. ומפני שהוא גדול ושלם ומעל הכל, אז איך שהוא החליט, כנראה שזה לטובתנו. היינו מפסידים בצורה אחרת הרבה יותר. לטובת התינוק, נגיד, שכך נולד עם נכות, זה יותר טוב שכך הוא, אנחנו מקבלים את זה בשלמות. זה... אם אנשים מאמינים בהשגחה העליונה. אם הם לא מבינים מזה, הרבה יותר קשה. כי אז אותה השגחה כביכול נמצאת, עוברת אליהם, מלמעלה אליהם. והם צריכים להגיד שלא, הטבע הוא כולו כך, ואולי, ולחפש איזה הצדקה זה מאוד קשה. למה בכלל התפתחה בעולם דרישה לדתות? לכוח עליון, מבחינה, מתוך זה שאדם לא יכול לענות על כל המקרים כאלה גורליים. לכן אני חושב שגם כן פסיכולוגים לא כל כך יעזרו כאן, אמנם שצריכים אותם, ורופאים, ומומחים, וכן הלאה. בכל זאת, המועקה היא נשארת, צריכים לעשות טיפול להורים, שמה שיש לו, מה שיש להם, זה כך צריך להיות מצד הטבע, זה המציאות, ולראות להם כל מיני דוגמאות שאנשים עם כל מיני כאלו צורות הנכות שונות, עד כמה שהם דווקא יחד עם זה מצליחים בחיים. מוזיקאים, מדענים, שאפילו נגיד עם ליקוי ראייה, כמו שאת אומרת, שיש,
כן.
יש לך מקרה. זה אפשר, זה אפשר בכל זאת. אז צריכים לפתח את הילד, ילד, ילדה, לכיוון שהוא יכול להיות שמח ושלם.
אני רוצה רגע עוד להתעכב, כי פה כבר הלכת למצב שההורים קיבלו את זה באיזשהו אופן, ועכשיו אתה אומר, זה לא סוף העולם, יש הרבה דוגמאות של ילדים שנולדו עם מוגבלות כזו או אחרת, ובכל זאת הגיעו להישגים, בואו תעזרו להם להתפתח. אבל אני רוצה רגע עוד לחזור. ברגע שהמכה נוחתת, מה שהבן אדם מרגיש זה הלם ושיתוק. הרבה פעמים הוא נכנס למצב של שיתוק, הוא פשוט לא יכול לזוז, הוא מתמלא בזעם גדול על החיים, איך הם הפילו עליו כזה, כזו מכה, כזה אסון. מהמקום הזה, מה הדבר הראשון שהוא צריך לקלוט כדי להתחיל במשהו ככה, לזוז מילימטר?
מילימטר זה שזה אי אפשר להפוך, שמזה אי אפשר לברוח חזרה, שזה אי אפשר בשום צורה לתקן, אלא לקבל כמו שיש, להסכים עם זה ולהמשיך עם זה, ועוד להצליח. ועוד להצליח. דווקא בגלל שיש איזה מוגבלות בדבר אחד, לפתח משהו מיוחד מצד השני.
על זה אני רוצה עכשיו להתמקד. כי המקום הזה שבאמת לוקח איזשהו אתגר לא פשוט בחיים, איזשהו מצב כזה, וממנו דווקא מצליח, ממנו דווקא, הייתי אומרת, אפילו יש, אנחנו רואים הרבה מקרים כאלה, שפתאום יש איזו פריצת דרך דווקא. משהו שמשתנה בתפיסה יכול פתאום להפוך את זה למקור של, לא יודעת, של איזושהי עשייה של טוב, איזשהו משהו שהוא יכול להועיל גם לחברה. מהי הנקודה הזאת שצריכה להשתנות באדם כדי שהאתגר הזה יהפוך להיות למקור של דווקא כוח מניע לשינוי לטובה?
קודם כל אני כבר אמרתי שזה אין ברירה.
לקבל את זה כמוחלט, מובן. כן.
דבר אחד, לא להפסיק פעילות. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת הולכים ומנצחים, אבל לא שאנחנו מנצחים בצורה פרונטלית, נכנסים לדבר, כי זה בא מהטבע וכולם אומרים שהיום אין למכה הזאת, אין שום מענה מצד הרפואה, מדע וכן הלאה. בסדר, אבל אנחנו אז משתדלים למצוא איך אנחנו יכולים להשלים את זה בצורה אחרת, באיזה מקצוע מיוחד, באיזה התפתחות מיוחדת. באיזה מכשור אולי, שבו אולי אנחנו איכשהו נעזור לתינוק או תינוקת שלנו להיות בזה, לעשות תרגילים למיניהם שאחרים לא חושבים. יש דברים בעולם שזה, ככה זה עובד. זה מה שאני ממליץ.
יש כאלה שמאמינים שלא משנה איזה מכה באה על האדם, אם הוא מתייחס אליה נכון, הוא יכול להפוך דווקא את המשבר הגדול שנפל עליו לאיזה אור גדול.
מסכים.
למה אתה מסכים? אני לא מסכים. אני רוצה שתסביר לי למה אתה גם מסכים.
אני לא חושב שישנם כאלה מכות מצד הטבע, שאם אדם נשאר וחי, או נולד במקום שכן עוד נולד מזה, אני לא חושב שאי אפשר להשלים אותם. יש תמיד אפשרות להגיע להשלמה כזאת שאדם לא ירגיש שהוא נכה.
ומה לגבי ההורים? איך ההורים צריכים?
ההורים צריכים להיות חכמים. הם צריכים לקבל תמיכה מהסביבה, שעם כל דבר מה שקורה, אז צריכים עם זה להתמודד בצורה שאפשר, וסביבה חייבת גם כן לעזור להם בזה להתמודד. אני לא יודע אם בצורה כלכלית, אבל בכל זאת להשתדל לחזק את האנשים כך שהם ירגישו שמה שיש להם זה לא סוף העולם. כולם חיים, כולם מתים, כולם נמצאים בכל מיני מצבים, מי יודע אם כל אחד מה שיקרה בעוד רגע, ואם כולם יחד, סך הכל, מה קורה לנו. אז אנחנו צריכים רק להסתכל על החיים בצורה מאוד, יותר מאוזנת.
מהי ההסתכלות המאוזנת על החיים? הרי אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד רגע. חס ושלום, אדם יכול לקבל מכה שתזרוק אותו, אתה יודע, מקצה לקצה.
נו, אז מה?
אז לא, אני מבין. כל עוד שזה לא קורה, הכל בסדר. בתיאוריה אתה מבין את זה, אתה אומר, וואלה, אלה החיים. אבל כשבא עליך הבומבה ואתה מרוסק ואתה מרוח ככה על הרצפה, תן לי קצה של חוט, מה האדם צריך לומר לעצמו? קצה. אדם שהוא לא, שהוא לא אדם דתי או מאמין או...
או, זה תלוי באדם.
לא, אדם שהוא לא דתי. אדם שהוא לא דתי, תן לי קצה של חוט. איך להסתכל נכון על הדבר הזה, המפחיד שקוראים לו חיים?
הכל קורה. בכל מקום אדם חי, עד שהוא חי. ואם הוא כבר לא חי, אז אנחנו לא שואלים עליו. אבל בכל צורות, בכל מצבים, בכל הסביבה, מה שלא יהיה, אנשים חיים, עד שחיים. ולכן אנחנו לא צריכים כל הזמן להשוות את עצמנו עם איזושהי צורת חיים מושלמת, יפה, עשירה, ללא דאגות, ללא לא יודע משהו. לא. אלה, יש הרבה אנשים ששורדים בחיים שלהם יום-יום, ובכל זאת זאת צורת החיים שלהם. אז אם אני יכול, אם הגורל מביא אותי לדברים כאלה, אז יהיה ככה. נו, יהיה ככה. עכשיו, לא יודע, נסעתי לאיזה ים, לאיזה אי מיוחד, כמו עם רובינזון קרוזו, כן? ואז ספינה התרסקה, ואני הגעתי בקושי לאיזה אי בודד קטן, ואני חי שם 30 שנה, אז מה אני צריך לעשות? החברים שלי, כל האנשים שאני מכיר, עושים חיים שם באיזשהו מקום, ואני נמצא כאן, ואין לי לגמרי שום אפשרות לגשת לכלום. אז אני חי בצורה כזאת שאני חי מיד לפה, מה שאני מוצא שם בין השיחים. נו, אז מה?
אתה אומר, צריכים להסתדר.
כן.
אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה רגע לדבר על הסביבה שמקיפה את ההורים האלה. ההורים okay. האלה קרה להם האסון, יש להם בני משפחה, יש להם חברים, יש להם מכרים. איזה תמיכה צריך שיעניקו להם הסובבים אותם, על מנת שהם יוכלו למצוא כוחות ולהמשיך הלאה בחיים? מה צריך להיות שם בדיוק?
שבזה חיים לא נגמרים. הכי גרוע שהחיים נגמרים, אז אין על מה לדבר. או שזה הכי טוב או הכי גרוע, לא חשוב, זה אותו דבר. אין? אבל ככה זה. אבל עד שאנחנו חיים, אנחנו צריכים להשתדל בכל מצב שהגורל מפיל עלינו, למצוא את עצמנו כממשיכים לשרוד, ומביאים את עצמנו למצבים עד כמה שאפשר יותר טובים. ולא לדרוש מדי. לא מן הסתם כתוב מי הוא העשיר, השמח בחלקו.
את התובנה הזו, את ההסתכלות הזו, צריכים הסובבים אותם לעזור להורים לעכל?
כן, ודאי. כן. נו, אז מה?
מה העיקרון האינטגרלי הכי חשוב להתמודדות נכונה, ליחס נכון, למשבר שבא לאדם בחיים? מה העיקרון האינטגרלי הכי חשוב?
אני לא יודע להגיד את זה לאנשים שלא... מאמינים בהשגחה עליונה שלא, או לא מגלים את ההשגחה עליונה. קשה לי להגיד את זה. אני מבין שמצד האינטגרליות שבטבע, שטבע הוא עגול, שטבע הוא שלם, נצחי, שלכל אדם ואדם יש לו גורל משלו, והוא חייב לממש אותו. והוא צריך בכל מקום לחפש איך הוא משלים את עצמו עם כל הכלל היקום אפילו, לא רק אנושות. ומזה הוא ימצא את המצב שלו הנכון.
כחלק מהיותו, מהחברה, חלק מהחברה, אותו אדם, גם אותו אדם עם הלקות, גם עם המשפחה עצמה, ההורים. מה היחס המיוחד שהחברה צריכה לגבש כלפי אנשים עם איזושהי מוגבלות?
צריכים לעזור להם להתחזק. ממש, לעזור להם להתחזק, לקבל את זה כדבר נורמלי, שגם כאלו וכאלו וכאלו נמצאים בחברה, ולכל אחד יש מה לעשות, ואני שוב אומר, אנשים שהם נמצאים באיזושהי מוגבלות מסוימת, הם אחר כך מסתדרים בחיים לא פחות טוב, אלא יותר טוב, מאלו שאין להם שום מגבלות. ממש כך. כי אלו שאין להם שום מגבלות, הם מטפסים על כל דבר ודבר, ורוצים לאכול את הכל. ואנשים האלו הם יודעים שזה רק אפשר לי, ולא יותר ולא פחות. וזה מכוון אותם נכון לחיים יותר מאוזנים וחיים ארוכים, וזה... ככה הם מסתדרים יפה.
שאלה אחרונה לי אליך. אתה תמיד מלמד אותנו שהפתרון לכל דבר, לכל צרה שלא תבוא, לכל מקרה שלא יבוא, הוא בחיבור בין אנשים.
כן.
אם אנשים מתחברים, הם מסוגלים להתמודד עם הכל. איך הפתרון הזה של חיבור בא לידי ביטוי במקרה של משבר כזה שנופל על משפחה? מה זה אומר להתחבר ומה זה יפתור?
חיבור בין אדם הוא תמיד עוזר, מפני ש... כך אנחנו נמצאים בטבע, שהוא כולו אינטגרלי, ולכן עד כמה שאנחנו מחוברים זה לזה, אנחנו נמצאים יותר קרובים לכוחות המרכזיים שבטבע, והם פועלים עלינו בצורה יותר קרובה, מועילה.
איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בסיטואציה כזו, שמשבר נופל על משפחה?
צריכים להתקרב לכאלו משפחות, ומשפחה כזאת צריכה גם כן לחפש ולהתקרב, איך להתקרב לכל הקהל, להתקרב לפחות לאנשים כאלו שיש להם אותם בעיות, ולהשתדל להתארגן יחד, ולעבור יחד על כל המכשולים שבעולם. יש כאלה הרבה ארגונים, אפילו בינלאומיים, עם כל מיני צורות הנכות, בעיות גופניות וכן הלאה.
לצערי הרב, הזמן שלנו נגמר. שאלה אחרונה לסיום, כשנולד אדם נכה, עם מוגבלות מסוימת, איך החברה בכלל צריכה להתייחס אליו?
חברה מלכתחילה צריכה לבנות כל מיני מנגנונים כאלו שהם יעזרו לכל אחד ואחד, לא חשוב עם איזה פגם הוא נולד, שהוא ירגיש את עצמו שיש לו תמיכה מהחברה ושדואגים לו, תומכים בו, לא יעזבו אותו, הוא תמיד יהיה בידיים נאמנות, זה לא חשוב שהוא תינוק עם ההורים שלו, אלא בכלל, שבצורה חברתית הוא ירגיש שיש לו כוח נאמן סביבו.
הלוואי שכך נצליח לעשות. הרב לייטמן, תודה רבה. ניצה, תודה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.